Yo, what's up? Baby, let's
go. עסקים בכושר עם שיה לאנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.
פרק נוסף של עסקים וכושר, והיום אני נורא שמח וגאה לארח אצלי כאן באולפן את אושיית הכושר, גורו הכושר, כהנת הכושר הגדולה, והאישה שהכי מזוהה עם המילה פיטנס בישראל. חברים, ענת הראל אצלי כאן באולפן. ענת, מה שלומך?
טוב.
מה נשמע?
אני רק רוצה להזכיר לך שפעם האחרונה שישבנו בפורמט כזה, אני הייתי מראיינת ואתה היית מרואיין. וככה הכרנו פעם ראשונה.
לגמרי, לגמרי. שנת 2010, אני בתוכנית אצלך, גוף ונפש עם ענת הראל בערוץ 10. ואני מגיע וכולי התרגשות עצומה ומתראיין, ועשיתי, היה לי שם ממש תוכנית שלמה ופרק אחר פרק אחר פרק.
נכון.
ומשם בעצם למדתי, נראה לי, מהכי טובים שיש.
נכון.
אז מה שלומך, קודם כל?
זוכרת איך הרגעתי אותך ותוך שנייה נכנסת לעניינים.
לגמרי.
שלומי מעולה?
שלומך מעולה.
שמחה להיות פה.
אני גם שמח שהגעת להתארח אצלי היום באולפן, בתוכנית עסקים וכושר. והיום כמובן יש לי מטרה, ויש לי כמה מטרות, אבל מטרה מרכזית אחת זה קודם כל לקחת אותך מסע בזמן לאחור. יש הרבה מאוד מהאנשים בתעשיית הכושר, כאלה שמתאמנים, כאלה שעוסקים בתחום, שלא ממש מכירים את האישיות ענת הראל בתחילת דרכה. יש כאלה שרואים את הדמות הפיטנס, דמות הכושר, אשת הכושר המובילה, את יודעת, של היום, הם לא יודעים מי היית בעבר, איך היית, איך התחלת, ואני המטרה שלי להוציא כמה שיותר ויטמינים, כמה שיותר השראה שאפשר להעביר הלאה. אז זו בעצם מטרת השיחה שלנו היום כאן באולפן, ואני באמת אשמח לקחת אותך אחורה
כמה אחורה, אני לא יודעת אם אני אסתור.
כמה אחורה? ליום שבו פגשת את הספורט לראשונה בחייך.
וואו, זה תקשיב, זה בתור ילדה.
בתור ילדה?
כן.
כן, ספרי לי.
לחלוטין. תראה,
עם מה התחלת?
קודם כל, יש איזה קטע כזה שהוא נורא פופולרי אצל דוגמניות, להגיד, היום אני דוגמנית, אבל פעם הייתי טומבוי. אז אני באמת הייתי טומבוי.
היית טומבוי.
אני, כן, כי אני מסתבר, גיליתי בדיעבד, שבבטן של אמא שלי נורא רצו בן. ואז לא היה כזה, לא ידעו מה זה, אולטרסאונד היה פחות פופולרי, אז באמת אבא שלי בנה על זה שיהיה לו בן שהוא יוכל, ואבא שלי היה כזה ספורטאי, והוא היה איש קבע וספורטאי, אז יכול להיות שהציפיות ממני להיות בן גרמו לי להיוולד טומבוי. באמת הייתי ילדה סופר אנרגטית, כאילו למצוא אותי היה עדיף לחפש על עצים, זוחלת מתחת לזה, גדלתי במושב, אז גם היה לי הרבה.
איפה גדלת אגב?
במושב שדה חמד.
במושב שדה חמד.
זאת אומרת, נולדתי בחולון, אחר כך עברנו לתל אביב לתקופה קצרה, ואז ממש מגיל 8 במושב שדה חמד. ואז כשהתחילו גם בית ספר בשיעורי ספורט, ופתאום מצאתי איזה מקום שנורא מרגיע אותי. כי הייתי גם ילדה חסרת מנוחה, כמו שאתה מבין.
לטפס על עצים?
תקשיב, כל דבר, בכלל הייתי משחקת עם הבנים. המשחקים של הבנות לא עניינו אותי.
אז אבא שלך, אבא שלך שרצה בן, קיבל טומבוי.
קיבל משהו, ביקש, ובת שהיא מאוד מאוד פעילה ומאוד אקטיבית, ושיעורי ספורט זה היה כיף בשבילי, ובשלב מסוים הרגשתי שאני יודעת יותר טובה המורה, והזמינו את ההורים שלי לאספת הורים, כאילו אף מורה לא הזמין את אמא שלי, ובחטיבת ביניים,
לספורט.
רק המורה לספורט הזמינה להגיד, שענת ממרידה את הכיתה, כי היא אומרת שככה לא עושים, וזה לא, וככה זה, ואני אומרת, מאיפה הייתה לי את החוצפה הזה, זה, אבל אני פשוט הרגשתי שמצאתי איזה מקום, גם הייתי גם תזזיתית מאוד, וגם תחילת גיל התבגרות, הרבה חוסר שקט בראש, וחוסר ריכוז, ומה שלדעתי היו מאבחינים אותי בקלות, אז אם היה
ADHD,
מה זה חבל על הזמן, ופתאום בתוך הפעילות הגופנית, בתוך בעיקר אימוני ריצה, כשהיו לנו אימוני ריצה, היה שם פרדס כזה שהיינו רצים 2 קילומטר מסביבו, ומסלול של ספרינטים קצרים, ופתאום מצאתי איזה שקט. גם מצאתי משהו שאני טובה בו ונהנית ממנו, לא טובה בו ומכריחים אותי לעשות כמו כל מיני דברים בלימודים, אלא נהנית ממנו. וזה היה המפגש הראשון שלי, שקלטתי שיש שם משהו שפשוט מתיישב לי, מתיישב לי טוב בנפש.
הספורט, הריצה, הרומן שלך עם ריצה בעצם התחיל בגיל,
כן, בגילאי, מה זה היה? 12-13 כזה.
בגיל 12-13 הרומן עם הריצה ועם הספורט.
כן.
זימנו את ההורים שלך לבית ספר, בגלל שהמרדת את הכיתה נגד המורה לספורט.
אמא שלי זוכרת לי את זה עד היום, שהמורה אמרה, עכשיו לא באמת המרדתי, פשוט אמרתי המורה שזה לא נכון, שככה עושים, או אני לא זוכרת בדיוק מה אמרתי, שזה לא ממש הגיוני, או לא, איזה חוצפה שכזאת. אבל זה כן, נהנשתי על המרדת הכיתה.
זה מזכיר לי את המתאמנים שמגיעים למאמני כושר האישיים, ואז אחר כך הם אומרים להם מה לעשות. זאת אומרת, לא, בלי תרגילי בטן, בוא נעבור לתרגיל הזה.
שהיום הייתי הורגת מישהי אם הייתה עושה לי כזה דבר, אני אומרת, מאיפה הייתה לי חוצפה כזאת, אבל כן, אני חושבת שאז, כשאנחנו גם אין לנו בושה כשאנחנו קטנים, ואנחנו מרגישים שאנחנו יכולים הכל ויודעים הכל, וזה גיל ההתבגרות, וזה, אני הרגשתי ששם הכוח שלי. ושם זה התחיל. בלי לדעת לאן אני אתקדם בחיים.
אוקיי, ואני רץ טיפה קדימה. מגיל 14-15, את אוהבת ספורט, את נהנית מזה, את ילדת ספורט ותנועה, את זה כולם יכולים להבין.
פן משמעית.
ואז יש חוגים מסוימים בחיים אצלך? יש משהו ספציפי שאת מתחברת אליו יותר?
תראה, קודם כל, ריצה כל הזמן הייתה שם, כי הייתי קמה ורצה בבוקר במושב, זה התחיל מזה...
לבד?
זה התחיל מזה שלאחותי הייתה אסתמה, אז הכריחו אותי יחד איתה ועם אבא שלי לצאת לרוץ בבוקר, אוקיי? כשהיינו יותר קטנות, לפני החטיבת ביניים. ואני זוכרת שבהתחלה ממש סניתי את זה, אני זוכרת את התחושה הזאת של השריפה בחזה, ולאט לאט זה פשוט התמכרתי לדבר הזה, ובתיכון, חטיבת ביניים ותיכון, כבר הייתי יוצאת לרוץ לבד.
לבד?
כן, לבד. לא תמיד זה היה בבוקר, לרוב זה היה אחר הצהריים, כאילו לקום בבוקר עד היום זה מאבק מאוד גדול שיש לי, ואני זוכרת את זה יותר אחר הצהריים ובערב, יוצאת לרוץ, עושה את ההקפה של המושב, ונפתח אז החוג מחול אירובי. אני מזכירה, שנות ה-80 לא היו, כאילו לא היה, מחול אירובי זה משהו שדי הגיע לארץ.
די בתחילת דרכו, כן, בחיתוליו.
ואני זוכרת שהייתי נוסעת בשני אוטובוסים לרעננה מהמושב, כדי להגיע לחוג שנפתח שם פעמיים בשבוע. וואו. נוסעת, כאילו שעה רק להגיע לשם בשביל להיות בחוג הזה, ואני זוכרת שאז ממש נפתח לי עולם של תנועה, שהוא הרבה מעבר, עם מוזיקה ועם כוריאוגרפיה.
באיזה גיל זה היה?
זה היה גיל 16-17.
גיל 16-17, כן. שהיית נוסעת בשני אוטובוסים בשביל לקחת חלק בשיעורים האלה.
שאיפת עם שעה של מחול אירובי.
מחול אירובי. ואז היית עושה את החוג הזה כמה פעמים שבוע?
פעמיים בשבוע, שלוש פעמים.
פעמים שבוע, שלוש פעמים שבוע.
וגם ולצד, רצה.
לצד הריצה.
כן.
זאת אומרת, את ילדה פעילה, בעצם ממש גיל קטן, את פעילה, ואז מגיע שלב של הצבא, המשכת עם הספורט?
ברור.
גם במהלך, גם ברור. במהלך הצבא.
קודם כל, אתה צופה שהייתי כמובן מדסית, טעות.
לא היית מדסית.
לא הייתי.
זה קלאסי, ענת.
לא יודעת למה, אני חושבת שהייתי באמת כל כך מבוהלת, כשהגעתי לצבא וכזאת קלולסית, שלא ידעתי שיש את האופציה הזו בכלל. ושמעתי על תפקיד, משק איתש וזה, הלכתי להיות משק איתש.
אוקיי.
אחר כך קצינת אש. וכבר ששיבצו אותי באיזה גדוד נחל מוצנח, ששרת אז בצפון, היינו פעם במדבר, פעם בצפון, לא משנה איפה שמו אותנו, זה תמיד היה כאילו בחורים נידחים, תמיד הריצה הייתה העוגן ששומר על השפיות שלי.
המפלט.
הייתי צריכה זה, החיילים היו יוצאים לתרגיל, המשק כיתה שעולה למדעי א', שזה היה בגדי ריצה שלי, יוצאת לסיבוב ריצה.
וואו.
אני זוכרת את עצמי רצה לבד, לבד, בכל מיני עליות וירידות ברמת הגולן, בשם האזור של חורשת טל, במדבר, כשהיינו באזור, במקום שנקרא חצצון, אני כבר לא יודעת ליד מה זה, יש מקום כזה, אני לא המצאתי אותו.
חצצון.
תחפשו במפה, כן.
אוקיי.
יש שם בסיס כזה. הייתי יוצאת ורצה שם במדבר, כאילו באמת זה היה השפיות שלי.
זה בעצם מקום המפלט שלך, תמיד איפה שהיית מחפשת, אז היית פשוט רצה.
כן, הם היו רואים החיילים, היו עושים תרגיל, רואים אותי מרחוק.
מה זה עושה לך? מה ריצה הייתה עושה לך? מה היא מכניסה לך?
קודם כל הייתה עושה לי, תראה, בוא נחלק את זה לכמה דברים, לגוף ולנפש. אני בגיל 16-17 הפסקתי לגבוה, כן? מגיל 16 אני 1.83 מטר, אני לא רואים את זה כשאני יושבת ככה, אבל זה כאילו לא דבר נורמלי. ואף פעם לא הייתי צריכה לחשוב על אוכל, באמת אכלתי מה שאני רוצה, כמה שאני רוצה, זה לא היה איזה...
לא היה לך בעיית משקל, כן. דימוי גוף או משהו
כזה. ואז הפסקתי לגבוה, והמשכתי לאכול מה שאני רוצה, ומה לעשות? כשהגוף מפסיק לעבוד כל כך קשה בבנייה, בטח בתקופת הצמיחה, אז הוא מתחיל לשרוף קצת פחות קלורי.
נכון.
קורה משהו עם ה... והתחלתי לעלות במשקל. ממש, התחלתי להשמין. עכשיו, לא הייתי אוביס, אבל התחלתי, עליתי יפה במשקל, התאבתי.
באזור גיל 17.
17-18, קלטתי ש... שיש לי ירחיים.
יש תמונות ותיעוד של זה?
אני חייבת למצוא.
חייבת למצוא, זה מאוד מעניין.
אני חייבת למצוא, כי אז לא היה אייפון, כן? בוא נדבר על זה.
צריך למצוא באיזה ארכיון, באיזה אלבום תמונות כלשהו.
אני אמצא.
וואו,
חובה. אז אני חושבת שהיה את השילוב של בין זה שעשיתי את זה, כי הבנתי שאני צריכה קודם כל לשים לב, להפסיק לגור בתוך ארון הממתקים. אז פחות התעסקו בזה שזה לא בריא. היום, אתה יודע, שמדברים ילדים ונוער, בעיקר מדברים על זה שזה לא בריא. כמה זה לא בריא, אז אני חושבת שפחות דיברו על זה. היה גם פחות מבחר ממה שיש היום.
נכון.
והבנתי שאני צריכה לאזן את כל התיאבון המדהים שלי. עם קצת יותר פעילות. אז הריצה נתנה לי את זה.
אז הייתה לך את ההבנה כבר אז שאני בעצם יודעת, הריצה, מאזנת, מוציאה, שורפת.
כן, לגמרי.
הלך את ההבנה, אוקיי.
ויחד עם זה גם ברמה המנטלית ראיתי שכשאני רצה, ואז... אני כאילו נשמעת כאילו אני מעידן הקרח, אבל גם לא היה, היה ווקמן, אוקיי? אתה לא רץ עם ווקמן.
גם אני רצתי עם ווקמן.
כן, אבל לא יודע, זה היה כזה נורא לא... רצתי בלי כלום,
כן, אוקיי?
וזה עשה לי שקט בראש, כאילו הייתי מנהלת שיחות עם עצמי, הייתי פותרת בעיות עם עצמי.
על מה אני חושבת בזמן שאני רצה.
נכון.
מקראת הספר.
ברור.
אז כן, בדיוק עלה לי ככה המחשבה.
אז אני ממש הרגשתי שאני מאבדת הרבה דברים שקורים לי עם עצמי, אני מייצרת איזה שקט בראש, זה ממש היה הפסיכולוג שלי, הריצה.
וואו.
וזאת הייתה התחושה, כל מה שהייתי רצה, הייתי כאילו מחכה לזה כבר. כן עייפה, לא עייפה, כן בא לי, לא בא לי, מחכה לזה, כי משהו בגוף שלי ובנשמה שלי הרגיש שזה מקום שטוב לי להיות בו.
מדהים. עכשיו לוקח אותך שוב, אני חוזר לחזרה לצבא, היית בצבא במהלך השירות עצמו, אז רצת, עשית את זה בפארט-טיים, שלך, נקרא לזה ככה. בזמן הפנוי שלך, לגוף, לנפש האישי שלך. חשבת שאי פעם שתעסקי בזה גם?
לא.
במהלך הצבא?
ממש לא.
כי כבר במהלך הצבא מתחילים לחשוב על אחרי.
ממש
אז,
לא.
אז מה קרה בעצם?
לא רק, תראה, מצד אחד לא חשבתי על זה בכלל. זה לא היה בכיוון שלי. כי זה היה התחביב שלי. זה היה כאילו, אתה יודע, הדבר הזה שאני אוהבת לעשות, והייתה לי איזו תפיסה מעוותת בראש, שעבודה זה משהו שלא נהנים לעשות אותו. זה לא כיף, עבודה. אז מה קשור הכיף הזה שגורם לי כל כך הרבה עושר לעבודה, אוקיי? זה, היום אנחנו מבינים שזה טעות לחשוב ככה. אבל מה שכן, כבר בתקופה ההיא, הפכתי להיות קצת מיסיונרית בקטע הזה. כי בגלל שאנשים ראו שאני מתאמנת הרבה ואני עושה הרבה, וראו איך זה משפיע על הגוף שלי ואיך זה משפיע על הנפש שלי, אז אנשים היו באים ושואלים אותי שאלות ומתייעצים איתי, ואז הייתי מסבירה. ואז ראיתי שאם אני מסבירה משהו ואני לא יודעת עליו מספיק, אז אני צריכה לקרוא, אז לא היה גוגל, כן? עידן הקרח. לא היה גוגל, היה צריך לחפש בכל מיני אנציקלופדיות וכל מיני ספרי, ספרים מקצועיים, כדי שאני אוכל לענות לאנשים על שאלות שהם שואלים אותי. למה זה טוב? איך עושים את זה?
את הפכת לבן אדם כל מבין, או בעצם בן אדם שמבין הכל בתחום הכושר?
ובשלב הזה אוטודידקטי לחלוטין.
אוקיי.
מתוך האהבה הגדולה שלי לזה, ומתוך זה שרציתי נורא לחלוק את האהבה הזאת. כל הזמן אמרתי, לא יכול להיות שרק אני אכיר את הקסם הזה, אני רוצה שעוד אנשים יכירו, אתה יודע, זה מין נאיביות כזאת.
ואז סיימת הצבא.
נכון.
והמחשבות לכיוון הספורט, לכל...
נכון, כיוון עולם כושר. נכון, אז היית חושב שאני אלך ללמוד זה?
כן, לא.
לא. למה? אני כל הזמן אומרת מה אובייס, בוא נעשה הפוך מה אובייס, כמו המערכון בארץ.
אז אחרי הצבא באמת, לאן המשכת?
הלכתי, קודם כל טיול אחרי צבא, שנה שטיילתי בעולם, וגם שם מצאתי את עצמי עושה ספורט,
בכל
מיני קונסטלציות כאלה ואחרות, אבל חזרתי לארץ, ו... נרשמתי ללימודים במדעי המדינה.
למדעי המדינה, איפה זה הגיע?
מזה שלא הייתי בטוחה מה אני רוצה לעשות בחיים.
אוקיי.
וזה היה נשמע לי כמו משהו מעניין. קראתי על זה, אמרתי, טוב, זה תכנים שמעניינים אותי. אז נראה לי סבבה, תואר ראשון, יאללה, נו. והלכתי ללמוד מדעי המדינה, סיימתי תואר ראשון במדעי המדינה, בהצטיינות אפילו.
מה את אומרת?
שאל אותי מה אני עושה עם זה היום, אפילו את התעודה לתלות על הקיר, אני לא יודעת איפה היא. ואחר כך התחלתי, כשסיימתי את התואר, התגלגלתי בין כל מיני עבודות כאלה. פה הפקתי איזה קטלוג בתור מפיקה, קצת עבדתי בתור דוגמנית איזה תקופה, קצת ניקיתי כל מיני מרפאה של רופא שיניים.
אוקיי.
זה היה תוך כדי הלימודים בעצם.
זה תוך כדי הלימודים, כן. של במדעי המדינה.
כן.
אוקיי.
והתגלגלתי בין כל מיני עבודות, ואז... בתוך חלק מהגלגולים שלי נקלעתי, לא קשור לעבודה, כן, אבל זה תחרות פיטנס כזאת.
של פיתוח גוף?
לא של פיתוח גוף, של אירובי.
אה, אירובי, אוקיי.
של מחול אירובי יותר נכון.
באיזה שנה זה היה, את זוכרת?
וואו, אני הייתי אז זה היה אחרי האוניברסיטה, או שזה היה בזמן האוניברסיטה.
שנות ה-2000?
בסוף הלימודים.
לפני?
שנות ה-90.
שנות ה-90 אפילו.
וחוץ מה... עכשיו, אני רוצה רגע להסביר משהו. כמה שרואים אותי היום, אני מרגישה חופשי מול מצלמה, ובטלוויזיה כבר המון זמן, בתור ילדה, הייתי סופר ביישנית. כלומר, יותר משני אנשים מדברים איתי, אני כבר לא, אני כבר מתביישת. בגיל ההתבגרות זה התחיל לאט לאט לעבור לי, אבל עדיין היה לי קצת פחד קהל וזה, אז...
דווקא זה משהו שמעניין אותי.
זה היה ממש לעמוד מול קהל ולעשות כאילו מופע
זה. מאוד מעניין אותי לדבר איתך על זה גם כן. בהמשך, איך בעצם נחשפים לדבר, איך אין יותר פחד במה, שאחד מהפחדים הכי גדולים שיש לבני אדם. איך הפחד הזה כבר לא קיים, מול מצלמה, מול טלוויזיה, מול מאות או אלפי אנשים. אז גם מעניין אותי לגעת בעניין הזה, אבל בואו נחזור רגע לאזור...
לתחרות.
לתחרות עצמה, כן.
כן, זה, אז...
היית בתחרות פיטנס?
בואו נדבר קודם כל על זה שהיה לי פעם ראשונה מול קהל, ואני כאילו על במה מול קהל, באמצע הנאמבר שלי, בלק אאוט. הדבר הכי נכון, תמיד אומרים, תדמיינו את עצמכם מול הקהל עם תחתונים פתאום. לא, יש דבר יותר גרוע. בלק אאוט.
בלק אאוט, כן. בלק אאוט,
מאלתרת במקום איזה משהו עד שאני נזכר לו, זה היה זוועות. אבל מה שרציתי לספר לך זה שבאחד השלבים המקדימים יש ראיון מול פאנל השופטים.
שהם? אנשי מקצוע בתחום?
כן, אני זוכרת רק אחת מהפאנל, אתרה דפני, אתרה דפני, הייתה...
את יודעת שבתוכנית שלי כבר הוזכרה 3 פעמים.
באמת?
כן.
כי היא הייתה באמת אושיית.
כן, לגמרי.
היא הייתה אז כאילו הסמל של, לא יודעת, מחול האירובי, אימוני הכושר, נשים, נשים בתוך העולם הזה, כאילו הייתה אישה מאוד פורצת דרך. היא הייתה לימים מרכזת הקורס שלי שהשתתפתי בו בווינגט. ואז התרה שואלת אותי, אומרת לי, תקשיבי, את כאילו כל כך בתוך זה, ואת טובה בזה, ואת זה, למה את לא עובדת בזה? למה את לא מאמנת? ואני כזה עוצרת, ואני אומרת לה, את מה שאמרתי לך קודם, כי אני מפחד, זה התחביב שלי, אני נורא אוהבת את זה, אני מפחד שאם אני אעבוד בזה, אני אפסיק לאהוב את זה. הסתכלה עליי,
ככה אמרת לה.
ככה אמרתי לה, אני מפחדת שאם זאת תהיה העבודה שלי, אני אפסיק לאהוב את הדבר שאני הכי אוהבת בעולם. הסתכלה עליי ואמרה לי, טוב, את לא נורמלית. תחשבי על זה, את צריכה לעבוד בזה. ועדיין לא השתכנעתי, התחרות הסתיימה, ואני חושבת שלקח לי עוד איזה שנה או שנתיים, עד שנפל הסימון והבנתי שאני רוצה לעבוד בתחביב שלי. אני רוצה לעבוד
לקח לך עוד שנה, שנתיים מאז המשפט הזה?
שנלחמתי עוד בדבר.
בינך לבין עצמך?
כן.
בזמן שאת רצה?
כן, ואז הלכתי לווינגט, עשיתי קורס בווינגט, ומשם עשיתי עוד קורסים, ועוד לימודי, ועוד השתלמות.
באיזה שנה? אני שם את הנקודה הזאת על המפה?
98.
שנת 98 החלטת שזהו, אני הולכת ללמוד את זה.
כן.
אז הלכת לווינגט והתחלת בקורסים, השתלמויות, סדנאות, נכנסת לתחום.
כן.
התחלת להדריך, לעבוד במקומות כאלה ואחרים?
כן. איך שסיימתי, התחלתי קודם כל כמאמנת אישית. זאת אומרת, הייתה לי מישהי שהייתה דנה אליאש, נדמה לי, אני חושבת שאני אומרת השם נכון, היא הייתה גם מורה שלי בקורס, וגם היא הייתה מדריכה שהייתי באה המון לשיעורים שלה בתור סטודנטית, והיא יצאה לחופשת לידה, היא הכירה אותי מהקורס, היא ידעה איזה מאמנת אני, היא שמחה עליי, שזה, אתה יודע, הרבה פעמים אני אומרת, אתה צריך בן אדם אחד שיאמין בך.
ניתן לך את הדחיפה הקטנה.
ולפעמים זה מספיק, עדיף שיהיה יותר מאחד, אבל לפעמים אחד זה מה שיש.
לגמרי.
והיא העבירה אליי מתאמנים אישיים שהיו מתאמנים שלה, ושם זה היה ההתחלה שבה התחלתי לאמן אחד על אחד, צברתי ביטחון תוך כדי כבר התחלתי, ביקשו ממני ללמד בסטודיו, לימדתי אז שיעורי מדרגה למתקדמות.
התחלת במדרגה?
כן, שיעורי מדרגה.
אז היה לך את כל
הכוריאוגרפיה? אירובי מדרגה.
היה לך את כל הכוריאוגרפיה ואת כל ה...
היה לי, למדתי בקורס איך בונים כוריאוגרפיה, והייתי הולכת להמון המון השתלמויות, כי עד, דרך אגב, עד היום, שאני באמת בתחום הזה הרבה זמן, עם הרבה ניסיון, אני לא מפסיקה ללמוד, אני כל הזמן חושבת ש... ביום שאנחנו מפסיקים ללמוד, כאילו אפשר לעזוב את העסק.
גם, מסכים איתך.
יש תמיד מה ללמוד ויש תמיד ממי ללמוד. אז באמת, התחלתי גם ללמד שיעורים בסטודיו, והמשכתי עם אימונים אישיים, ושם התחילה, ככה נכנסתי לתוך העולם הזה כמקצוע.
ממש ככה, בסמוך לשנות ה-2000,
תחילת... שנות ה-90.
שנות ה-90.
כן, כן, אני אז נכנסתי להיריון עם הבן שלי, ואני ממש זוכרת שזה היה, עבדתי אז גם בנבבים וגם בהולמס פלייס, ואני זוכרת שבהולמס פלייס היה בסטודיו דלת כזאת מסגרת עם זכוכית באמצע, והיו, זה היה ממש התקהלות בחוץ כל פעם להסתכל על התופעה הזאת של בטן של חודש תשיעי קופצת ומרקדת, לא שאני ממליצה על זה למי שזה, אבל מי שהגוף שלה יודע לעשות את זה, רגיל לעשות את זה,
וזו את, היית? ואנשים היו מסתכלים.
היום הייתי בטן של חודש תשיעי.
היום אגב זה טבעי, 20 שנה אחורה זה קצת אנשים היו מרימים גבה באמת.
נכון, היום, כן, היום כבר יודעים גם אנשים בהיריון להנחות בדיוק מה מותר, מה אסור, וגם צריך להבדיל כמובן במישהי שזה המקצוע שלה, למישהי שלא. אבל זה, אני זוכרת, אני עד יום לפני הלידה לימדתי, הרגשתי שאני ממש קצת יותר כבדה, אבל...
אבל לימדת, המשכת ללמד.
לימדתי, כן, וזהו.
וככה המשכת, אז היית כמה שנים כן. ממש בתוך התחום?
ורק בשנת 2002 התחלתי את דרכי בטלוויזיה.
התחלת לדרכך בטלוויזיה, אני עוצר אותך כאן, והרבה מאוד שואלים או שאלו אותך בטח, איך נכנסת לטלוויזיה, מה היה הצעד הראשון? אני זוכר אותך, פעם ראשונה שראיתי אותך בטלוויזיה, זה היה ערוץ החיים הטובים, סלש, ראיתי אותך ב, עם, יכול להיות עם דליה מנדבר?
כן, זה היה בערוץ החיים הטובים.
זה ממה שאני זוכר.
כן, אבל עוד היה לפני זה, הייתה לי פינה קבועה אצל אודטה.
אהה, אז ראיתי אותך גם שם.
שם זה התחיל.
אז
מבחיר, תראה, אוקיי. קודם כל, האמת שזה כאילו התחיל בקטנה לפני זה, כי אפרופו, אם אנחנו מדברים על, זה צריך להבין, אנחנו מדברים על ספורט ועסקים. אני יודעת שלצופים ומאזינים שלנו יהיה קשה לדמיין עולם כזה, אבל תעצמו עיניים ודמיינו עולם בלי פייסבוק ואינסטגרם.
גם. אוקיי? ויוטיוב.
ויוטיוב. אין. לא אין לכם.
אין עולם.
אין ביקום את הדבר הזה. עוד לא, צוקרברג עוד לא נולד, לא, טוב, הוא נולד, אבל הוא עוד לא...
נו, רק לפני חודש, אינסטגרם, פייסבוק ווואטסאפ נפלו לכמה שעות טובות.
כן, והיה לי שקט, זה היה נורא כיף.
היה שקט, היה שקט, אבל עדיין מוזר.
אמרתי, היה לי זרק כזה שעות, אולי נמשיך את זה 24 שעות, 24 שעות, אבל זה היה יותר קצר.
כן.
אז לא היה, אוקיי? היום כל מאמן, מאמנת, יכולים לפרסם את עצמם, אם יש להם מספיק רצון ללמוד את זה, להבין איך לייצר תכנים בעלי משמעות, ולהבין איך לייצר תכנים יותר ויראליים, ובאמת זה שפה שאז זה ממש כאילו בחזרה לעתיד, כן? לא היה קיים. הדרך היחידה של מאמן לפרסם את עצמו, מאמנת, זה מפה לאוזן, זה אולי לחלק פליירים, שזה כאילו מי בא אליך על סמך פלייר ששמת לו בתיבת הדואר, בטלוויזיה.
טלוויזיה או עיתונות כתובה, שהייתה...
ועיתונות כתובה.
כן, שהייתה ואז, עולה הרבה גם כסף להרבה מאוד
נכון,
אנשים.
נכון, מאוד. אז כדי להביא כמה שיותר אנשים, טלוויזיה ועיתונים, מגזינים, ואני אז הבנתי, והיה לי חבר שעזר לי להגיע לאנשים הנכונים, הבנתי שאם אני רוצה שישמעו עליי שם, אני צריכה להתחבר לסלבס.
אוקיי.
ליותר נכון, לאמן סלבס. ואז בערך כל מי שהיה בערוץ הילדים, התאמן אצלי.
באמת?
כן, הגעתי דרך חבר, טוב שעזר לי וכישר אותי, התחלתי מעודד מנשה ויעל בר זוהר, ואחריהם באו עוד ועוד ועוד ועוד, והיה בערך כל מי שהיה אז בערוץ הילדים, התאמן אצלי.
וואו.
מה שאומר שהדרך לפפרצי היא מאוד מהירה, ואז אתה פה במגזין ושם במגזין, ואז פתאום מזמינים אותי סתם לאיזה תוכנית בוקר לתת טיפ, ואז מזמינים אותי סתם לאיזה תוכנית לייפסטייל לתת טיפ, ואז פנתה אליי המפיקה של אודטה, היא קשרה אליי, שלום, ענת, אנחנו רוצים שתעשי אצלנו פינה קבועה, ואני כזה...
וואו,
עכשיו,
אוקיי.
עכשיו, אני רוצה רגע לחזור אחורה לילדה הביישנית, כאילו כל אלה מקשיבים, צופים, נכון? אנחנו גם צופים וגם
מקשיבים. גם מקשיבים.
אם יש לכם פחד מהדבר הזה, אז זה לא סיבה לוותר. זאת אומרת, אני ממש רעדתי לפני הפעמים הראשונות שהופעתי בטלוויזיה, הבטן שהייתה מתהפכת, אבל... כאילו מצד שני היה משהו שמאוד סקרן אותי שם, והיה משהו שהבנתי שהוא חשוב לי להתאמץ כדי לעשות את זה. טוב, הייתי ממש גרועה בהתחלה, הייתי מקשיבה לפינות שלי, צופה בפינות שלי, וכל זמן היה לי כאלה,
הרבה כזה, כן.
כן, שאתה, כל מיני דברים כאלה.
ואתה ער לכל הדברים
האלה. והייתי לומדת, כמו שאמרתי, תמיד ללמוד, הייתי יושבת, מסתכלת, מתקנת עצמי, מסתכלת איך אחרים עושים. כאילו, אל תתייאשו אם זה לא בא לכם בקלות. אנחנו לא צריכים להישאר כל הזמן עם מה שבא לנו בקלות, כי לא שם אנחנו מתפתחים.
אבל איך פרצת פעם ראשונה? הרי הפחד, אמרת ילדה ביישנית, ופחד מול מצלמה, ובכלל כאילו כל הדבר הזה.
אני חושבת שגיליתי בעצמי את הפרפורמרית. שזה הפרפורמרית, לא בקטע של, אתה יודע, אני לא נועה קירל, אבל בקטע שכשהמצלמה נדלקת, אני יודעת להעמיד פנים.
את יודעת ל...
סליחה, כן, אני יודעת גם אם אני מרגישה, אז היום אני כבר מרגישה בנוח מול מצלמה, גם אם תיתן לי מול מצלמה לעשות משהו שלא עשיתי לפני זה, אז גם יהיה לי, תתהפך לי הבטן. אבל כשזה דברים שאני כבר יודעת לעשות אותם, אז לא. אבל אז פשוט ידעתי לעשות איזה מין סוויץ' כזה, ולהעמיד פנים, ולחייך כאילו הכל סבבה, כאילו גיליתי איזה צד שלא הכרתי בעצמי לפני זה, באמת לא הכרתי אותו, וזה התחיל למצוא חן בעיניי המשחק הזה.
אוקיי, okay, okay? ואז בטח מפינה לפינה קיבלת כמובן פידבקים ברחוב, אנשים,
כן.
פתאום מזהים אותך,
שמה, מדברים. שמע, עודת זה היה התוכנית אז עם רייטינג מטורף, לא בדיוק, היה
ואז, דברים ואז, כאלה. ואז באמת, אני לוקח אותך לתוכנית של עודתה, וקיבלת פינה קבועה, התקשרו אליך והודיעו לך שאת מוזמנת לתוכנית.
כן.
ומה? מה קרה אז? מה זה עשה לך?
סוגר את הטלפון? אבל זה מבחינתי, ידעתי שזה עוד משהו בדרך לאן שאני רוצה להגיע, וידעתי שזאת הדרך שלי לצבור ניסיון, ונורא נהניתי מהדרך הזאת. הייתי צריכה כל פעם לבוא עם רעיונות חדשים, את הפינות, אני הייתי כותבת. קרו לי המון דברים טובים בדרך, כאילו המון למידה, אפילו בדברים מאוד מאוד קטנים כמו זה, שסליחה שזה ישמע לך אידיוטי, למדתי להקליד עיוור, כי הייתי צריכה לכתוב את הפינות, וזה היה הרבה טקסט, ולוקח לי באמת שעות ככה עם הזה, ואמרתי, טוב, נו, אני חייבת למצוא איזו תוכנה של הקלדה עיוורת.
משהו שיעשה את זה מהר.
היום אני יושבת, אני יכולה לדבר איתך ולהקליד.
אה, אוקיי,
תראה, איזה מיומנות. תראה, על הדרך, איזה דבר נפלא יצא לי. למדתי יותר נכון, איך נכון לי להיות מול מצלמה, איך זה יותר נכון לדבר, להבין ש...
באיזה צעד?
לא רואים באיזה צעד, אבל גם יש איזה משהו באיך שאנחנו מדברים, כשאנחנו מדברים אחד עם השני, ואני, יש בי, אני מדברת, אני נורא רצינית שאני מדברת הרבה פעמים, זה כאילו קצת מאיים על אנשים.
למרות שאת מחייכת תמיד.
אני לא בן אדם רציני כזה, אבל משהו במימיקות שלי, אז כאילו הייתי מזכירה לעצמי שמול המצלמה אני צריכה לזכור לחייך יותר, כדי שזה יעבור, הנה אתה רואה, עכשיו אני מחייכת יותר, זה כבר על אוטומט. אבל פעם הייתי יכולה לדבר פינה שלמה, עכשיו מדברת בשיא הרצינות, זה לא מחייכת פעם אחת.
וזה מעביר מסר בצורה אחרת. זאת
האישה המפחידה הזאת.
מעביר את המסר בצורה אחרת לגמרי.
כן, כי זה יותר כזה, יותר קל להקל את הדבר הזה. יותר למדתי יותר להביא את עצמי. לא, אוקיי, אני באה, יש לי 4 נקודות. לא, זה, מה שמיוחד זה שאת לא כמו זאת שהייתה לפנייך. אז תביאי את מי שאת לתוך הדבר הזה. עם ההומור שלך שהוא קצת ציני, יאללה, תביאי אותו. עם הצורה דיבור שלך, עם זה שאני מדברת עם הידיים הרבה, תביא את הדברים האלה, אל תנסי להיות מהודקת.
אל תנסי להיות מישהי אחרת, כן.
או כמו שנראה לך שמגישת פינה צריכה להיות. אז למדתי הרבה על הדרך, ואז אחר כך פנו אליי, זה לא בדיוק פנו אליי, זה אני באתי עם איזשהו רעיון לערוץ החיים הטובים, אמרו לי, נחמד, אבל אנחנו רוצים להציע לך משהו אחר.
אוקיי.
שזה עוד משהו, אתה יודע, איזה מסר שאני רוצה להעביר. אל תפסיקו ליזום. זאת אומרת, הרבה פעמים, יכול להיות שאתם תבוא עם איזשהו רעיון, והרעיון הזה יקבל שיפטינג לכיוון אחר, ויקרה משהו אחר מדהים. וזה קרה לי לא פעם אחת ולא פעמיים בחיים. אני לא מחכה כל זמן שיבואו אליי ושיציעו לי.
את מייצרת מומנטום של עשייה,
כן.
והדברים הטובים מגיעים תוך כדי.
נכון.
ואת בוחרת כמובן מה לקחת ומה לפעול.
לגמרי. לגמרי. ואז באתי והציעו לי, אז הם הציעו לי לעשות תוכנית שקראו לה שעת אושר, באלף.
שעת אושר?
כן.
אפילו לא זוכרת את השם של התוכנית.
זה היה, וואי, זה כי זה היה מזמן, שעת אושר. אחר כך הייתה תוכנית שאתה הכרת בערוץ החיים
הטובים. של דליה, מנדבר.
היא לא של דליה, התוכנית הייתה תוכנית שבעצם אני מארחת כל 20 ומשהו פרקים, אני מארחת מומחה אחר, בעצם אני כאילו מנחה את התוכנית, אני מביאה את המומחה, ואני מראיינת את, למה אני אומרת, הייתה דליה, הייתה ענת צחור, שהעבירה שיעורי יוגה, היה אייל צ'חנובסקי, שהעביר שיעורי יוגה, היא העבירה ינגר, הוא העביר אשטנגה, והייתה, ברח לי השם שלה, מורה שלימדה ריקודי בטן, שזה היה שוס מטורף.
אוקיי.
ממש, כאילו, זה היה, אפו על זה.
אוקיי.
ריקודי בטן.
ריקודי בטן.
עכשיו, היום יוטיוב, מה...
מלא בחומרים,
לא, אבל זה היה בערוץ החיים הטובים, וזה הופיע בVOD גם, ואנשים ממש התאמנו. אני עד היום מקבלת הודעות מנשים שכותבות לי, יש אולי קלטות של האימונים שלך עם דליה מנטבר?
לא יאומן. לא יומן.
וזה היה קלטות. מדהים. כן, קלטות. קראו לזה, אני כבר לא זוכרת איך קראו לזה. אימון אישי עם ענת הראל, קראו
אימון
לזה.
אימון אישי עם ענת הראל, זה. נכון. ואז בעצם היית מערכת נכון, את האנשים הכי...
נכון, כל פעם היה סדרות, כאילו. זהו. ואז היה...
אז ב... אני זכרתי את הסדרה כן. עם דליה מנבר.
נכון, כי דליה היא, אתה יודע, תותחית והיא מאמנת מדהימה, ואנשים מאוד אוהבים פילאטיס ומאוד אוהבים את דליה. והיה תענוג לעבוד איתה,
אני חושב שגם ראיתי את זה לאחרונה, זה עדיין רץ עד היום.
זה רץ עד היום, כנראה שאני אהיה בת 200, זה ימשיך לרוץ, אין לי שום בעיה עם זה. זהו, אחר כך כבר נולדה אחרי זה, היה את שעת עושר, שזה היה מגזין שחצי ממנו היה אימון בחוץ, חצי ממנו היה בתוך אולפן שאני מראיינת מומחים, דיאטנים, פיזיולוגים.
וזה גם היה במסגרת הערוץ החיים הטובים.
זה היה בערוץ 2.
ערוץ 2.
כן, מוקדם בבוקר, בשעה 6 בבוקר, עם שידורים מאוחר בלילה, שעה מאוד פופולרית.
כן.
ואחר כך היה עוד תוכניות, היה תהי בריאה, גם בערוץ 2, שזה היה מגזין בריאות שהגשתי עם עוד שתי נשים. היה את גוף ונפש עם ענת הראל, ששם אנחנו נפגשנו.
שם נפגשנו.
זה היה בערוץ 10, זיכרונו נכון, לברכה.
נכון, נכון, נכון. הייתה עוד תוכנית שהתארחתי אצלך בעוד תוכנית אחת, אם את זוכרת, עם האינדובורד. הקרש,
כן, אבל מה
הקרש, זה היה תוכנית שביחד הגשת אותה עם, עם,
סופי.
עם, עם סופי,
נכון,
סופי צדקה.
זאת הייתה התוכנית הפייבוריטית שלי, למה? כי נתנו לי הזדמנות לא לדבר רק על ספורט. כושר ועל ספורט, אלא על לייפסטייל בכלל.
נכון.
בכלל.
נכון.
וסופי היא פשוט מתיקות שאין לתאר, והיה נורא כיף, נורא מצחיק. כאילו באנו לבלות, היינו מגיעות ואנשים... אני זוכרת שכתבו על זה, איזו כתבה בביקורת טלוויזיה, כתבו, הם שטוטניקיות, הם איזה, כאילו, ענת צינית, סופי, ילדותית, אבל רואים דבר אחד, הן באות לעשות פן, והפן הזה עובר, וזה היה, נורא נהניתי מזה.
אפרופו ביקורות, איך מתמודדים עם ביקורות, וסביר להניח שהרבה לאורך השנים בטלוויזיה מקבלים ביקורות, איך מתמודדים? איך?
בוא, עזוב את ביקורות בטלוויזיה. ביקורות בטלוויזיה אתה רואה, לא רואה, יותר קשה בעידן של הפייסבוק ואינסטגרם, שלכל אחד יש מה להגיד, כל נכון. אחד הוא חוכמולוג ויש לו איזה מה להגיד. אני חושבת ש... תשמע, אני נכנסתי לתוך ה, כאילו, העולם של האינסטגרם והפייסבוק, נכנסתי יחסית בגיל 30 ו... שכבר הייתי קצת יותר בוגרת וקצת יותר מאוזנת, וגם זה הרבה פעמים לא קל, הרבה פעמים אני צריכה לנשום עמוק, ולהגיד, את לא יודעת מי יושב מאחורי המקלדת, מה הכאב שלו או שלה. לפעמים אני שונאת אותם ואני אומרת, למה הם מרגישים שהם יכולים לדבר ככה למישהו בכלל? ולפעמים אני מרחמת עליהם ומרחמת בקטע של חמלה, אוקיי? לא, אני מרחמת עליה. חמלה לאנשים שאני לא הייתי כותבת כזה דבר בחיים למישהו, אז אני אומרת, זה צריך להיות ממקום של הרבה מאוד כאב. אני משתדלת, כי זה המקום שאני, זה, ככה אני רוצה להרגיש כלפי האנשים האלה. ואני, אבל מה שאותי מטריד, זה מה קורה כשיש אנשים צעירים יותר שעוד לא מעוצבים בנפשם,
בדיוק.
שחוטפים ביקורות, סתם משפטים מגילים שלא קשורים לכלום.
מה זה מנטרל אותם מכל הבחינות?
זה מנטרל אותם, וזה גורם להם לחשוב שמשהו אצלם לא בסדר, או, וזה, תמיד אני, אתה יודע, אם יש משהו שחשוב לי, זה כאילו לבסט את הדבר הזה אצל אנשים צעירים יותר, נכון. שמאוד, זה גורם להם אחר כך
בגיל.
לא להיות מסוגלים לתפקד.
פגיעים ושברירים,
כן,
להבדיל מ...
כן, אתה כל הזמן עסוק, באיך אתה נראה ומה יגידו. אז שיקפצו לכם. אם אתם מאמינים בעצמכם ועושים את הדברים כמו שצריך, ועד הסוף, אז תמיד יהיה למישהו משהו להגיד.
לגמרי.
וזה בסדר, וזה בסדר גמור.
לגמרי, שזה לתת לזה לעבור
לך. לא יודעת, יש איזה שלב שאתה אומר, אני ממש לא צריכה למצוא חן בעיני כולם.
לגמרי, מסכים.
אי אפשר גם, אי אפשר.
זה מגיע עם הגיל, זה בשלות מסוימת.
כן, כן.
מבין את זה גם כן בשנים האחרונות, ואתה אומר, רגע, משהו השתנה בי, מה זה הדבר הזה שהשתנה בי?
אם אתה מוצא חן בעיני כולם, אתה כנראה לא אותנטי עם עצמך.
נכון.
אתה כנראה כל הזמן עסוק בלרעת, את, עסוקה בלרצות.
לרצות מישהו אחר.
לרצות, ואז זה כמו זיקית, מתאימה את עצמך לזה, מתאימה את עצמך לזה, לא, לא.
לגמרי.
כן, אז אני רוצה ככה זה... זה פנייה לכל אותן נשים וגברים, שכשהם מודד עם הביקורת.
לגמרי, אז אני חוזר חזרה לתוכניות טלוויזיה, ואז דיברנו על תוכנית האחרונה ביחד עם סופי, שהייתה לך תוכנית שמשלבת גם ספורט וגם לייפסטייל, הייתה תוכנית מדהימה.
לא היה שם ספורט כמעט, היינו מערכים לפעמים, כן.
בדיוק, היית הכנסת האינפוטים שלך מן הסתם.
נכון.
כן, אבל הייתה תוכנית שהיא באמת הוציאה אותך מהז'אנר הרגיל שאת רגילה אליו.
נכון,
בדיוק. ז'אנר של פיטנס, ספורט והכל. ואז עם התוכנית הזאת, לאחר מכן המשכת לעוד תוכניות נוספות?
כן, הייתה לי עוד תוכנית שהגשתי עם שר פיטנס, שהיא
נכון.
באמת רק בריאות וכושר.
נכון, אני זוכר.
שהיא הייתה פשוט באולפן תוכנית רעיונות, וזהו.
ובשנים האחרונות אני רואה אותך בעיקר, 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 את עובדת חזק מאוד באונליין,
כן.
יש לך מוצרים, שירותים,
נכון.
יש שני דברים עיקרים שאני רואה ממה שאני מזהה, ונשמח לדבר עליהם. אחד זה המוצרים באונליין, שממש אנשים יכולים להתאמן איתך מכל מקום, מהבית. אגב, את עושה את זה כבר כמה שנים טובות, לא מאתמול ולא מהקורונה בוודאי. והדבר השני, זה הקבוצות ריצה שלך.
דווקא כן, האונליין זה דווקא כן מהקורונה.
לא, אני זוכר שהיה לך עוד לפני, אולי זה DVD?
זה היה, נכון? כן, זה היה ה-DVD שיצרנו בתוכנית שצילמנו שעת עושר.
אני זוכרת שבע דקות,
כן,
היה לך משהו כזה.
כן.
אוקיי.
כן, לא, אתה מדבר, נכון.
אני מחזיר אותה עוד טיפה,
נורא. אתה מזכיר לי דברים ש...
את ה-7 minutes, מה זה, אנשים, היה לי דיסקים כאלה.
נכון, נכון.
אוקיי.
אני עשיתי, כן, עשיתי 7x7 קראתנו.
7x7, אוקיי.
זה כאילו 7 דקות, 7 אימונים, אז נכון, נכון,
DVD. אז הלכת ה-DVD. כן, את ה-DVD הזה. אגב, DVD
זה... המוח שלי מחקת...
DVDs וגם קלטות עדיין נמכרות בארצות הברית. את זה אני יודע מגלעד. כן, שאנשים עדיין מבקשים קלטות.
אבל אין, יותר... אני היום רציתי לראות את ה-CD שלי מהישרדות, כי התווכחתי עם חברה על משהו שהיה באיזה פרק, אין אף מחשב אצלנו בבית שאפשר להכניס CD.
אין, בדיוק, אין, גם לא מוכרים אגב, לא מוכרים DVD
לא.
כן, פה בארץ, אני ידוע.
אז כן, אז ילדים, DVD כן. זה הדבר הזה עם החור באמצע.
כן, עגול. ואז היה את זה, ואת אומרת, האונליין בצורה חזקה
כן.
נכנסה יותר מהקורונה.
נכון, זאת אומרת...
בתקופת הקורונה.
זה בפוקס התחלתי את זה חודשיים לפני.
אוקיי.
תראה, יש לי את הקבוצות אימון שלי לנשים, זה קורה כבר 6 או 7 שנים, משהו כזה, 7 שנים.
הקבוצות, בעצם הקבוצות ריצה שלך?
כן. זה התחיל... זה התחיל מ... הבנתי בשלב מסוים שאני רוצה להפסיק לעבוד בשביל אחרים ולפתח את עצמי ולחזק מאמנות נשים.
נכון.
כי הרגשתי שאין מספיק מאמנות נשים, לא בתחום של הריצה ולא בכלל, כאילו יחסית לגברים, אוקיי? באאוטדור, בסטודיו עם מלא נשים, אוקיי? באאוטדור, מעט מאוד, והרגשתי שאני מאוד רוצה גם לחזק נשים מתאמנות וגם מאמנות, וזה התחיל מזה ש... חברת נייקי אז עשתה את מרוץ הלילה במשך כמה שנים, והם נורא רצו לעודד נשים, אז הם עשו פרויקט שקראו לו She Runs the Night, ואני הובלתי את הפרויקט נכון. הזה. באו נשים מכל הארץ, עשינו להם אימונים פעם בשבוע, והמטרה הייתה להעלות את מספר המשתתפות במרוצים, כי ראו שיש פשוט אחוז נורא נמוך של נשים משתתפות, ואחוז נורא גבוה של גברים. והבינו שנשים כנראה קצת חוששות.
זה באזור שנועת 2009.
10, 9, 10, 11, משהו כזה נדמה לי.
זוכר, אפילו השתתפתי במרוצים האלה. אוקיי, אז היית בפרויקט הזה.
נדמה לי 10, 2010. וראיתי, פשוט נפתח לי עולם מדהים של נשים שאפשר להנגיש להם את הריצה, ואז הקמתי את הקבוצה הראשונה בתל אביב.
אמרתי איך אני יכולה לעזור לעוד נשים בדיילי, בשוטף, לא רק במסגרת...
נכון, יחד עם מאמנת שהייתה חברה שלי, והקמנו את הקבוצה ביחד, ואמרתי, אני רוצה, וזה היה דרך אגב עם דחיפה מבן הזוג שלי, שאני נורא חששתי לעשות את זה, והוא ככה מאוד עודד אותי לעשות את זה. רציתי להגיע לכמה שיותר נשים. אני, המטרה שלי הייתה לייצר קבוצות שהן מין חממה, לנשים שרוצות להיכנס לעולם הריצה ומפחדות. יש המון קבוצות ריצה, אוקיי? מעורבות.
נכון.
ויש הרבה נשים שמפחדות, כי לא בא להן להיות, מפחדות להיות אחרונות כשכולם רצים. מפחדות שכולם יחכו להם. אולי הן עוד לא מרגישות נוח עם הגוף שלהם, אולי הן לא, באופן כללי לא רוצות שיסתכלו עליהם, או שגבר יאמן אותן. אלף סיבות. ו... פגשתי המון המון סקרנות בקשר לעולם הריצה, המון רצון ופחד מלהשתלב בקבוצות המעורבות. אמרתי, אני אקים חממה כזאת. אחרי זה שישתלבו איפה שהן רוצות, אבל את הצעדים הראשונים שיעשו אצלי, ואני יוריד להן את הפחד מזה. אני אגרום להם להתאהב בריצה, אני אגרום להם לפחות להפסיק לפחד מהריצה, ולבחון אותה כאופציה למתנה שאנחנו נותנות לעצמנו, ואני בגוף. מאמינה שריצה, לא כל אחד חייבת לאהוב אותה, אבל... אם באמת מתאהבים בה, או לפחות מתאהבים בתחושה שהיא נותנת ובאפקט שלה, זאת מתנה לכל החיים, מדהימה.
גמרי.
וככה, מקבוצה אחת, התחלתי לפתוח עוד ועוד קבוצות, עם הקפדה על צוות מאמנות של נשים, אין לי שום דבר נגד מאמנים גברים, אבל אני רציתי לייצר אווירה מאוד ספציפית באימונים שלי. והאווירה הזאת
היא אווירה... משהו שמעצים נשים ומחזק
מעצים,
אותם?
מעצים, אבל גם ברמה הלא כל כך פומפוזית, שיהיה פן, שיהיה כליל, שאם מישהי מגיעה עם נפוח לה בבטן, או הילד לא נתן לה לישון בלילה, שלא תפחד לדבר על זה, שנוכל לצחוק על עצמנו ונרגיש בנוח עם זה, ושנוכל להיות באווירה מכילה, שזה נשים יודעות לעשות מאוד מאוד טוב. וזאת האווירה שיצרתי בקבוצות שלי, והיום יש 9 קבוצות ב9 ערים שונות.
9 ערים שונות ברחבי הארץ.
כן, וזה תענוג.
ובנית סביבך קהילה מדהימה, אגב. של
נכון.
נשים, גם קהילה פיזית וגם קהילה, נקרא לזה...
נכון. דרך הפייסבוק והאינסטגרם.
אונליין ואופליין, גם
נכון,
וגם.
נכון. ומשם באמת נולד גם הסיפור של, של התוכניות אונליין שלי. כי אמרתי... קשה לי נורא עוד ועוד להגדיל את הקבוצות, כי בסוף אני צריכה להיות שם גם. אני לא מאמת את כל הקבוצות, יש לי צוות, אבל אני מדלגת ביניהן, זה מאוד קשה, זה מאוד מתיש, ואם אני אתחיל לדלג בכל הארץ, אני אגמור לעצמי את החיים.
את צריכה לשכפל הרבה ענת הרלים.
נכון, אני חולמת על היום שבו תהיה הולוגרמה, אגב, הזום הוא סוג של הולוגרמה.
לגמרי, לגמרי.
ואז אמרתי, אני חייבת לעשות משהו שאני יכולה להגיע, גם למישהי בבאר שבע ובאלת, וגם למישהי בקריית שמונה ובחדרה ובזיכרון, לא יכול להיות שאני אהיה רק באזור המרכז, כי פה אני גרה.
נכון.
זה נורא תסכל אותי כל הזמן.
ואז החלטת שאת יוצאת...
כי בנות היו כותבות, מתי את פותחת קבוצה בחיפה? מתי את פותחת קבוצה בבאר שבע? ונורא בא לי, ואני כאילו אומרת להם, אני רוצה.
ואז החלטת שאת יוצרת תוכנית דיגיטלית.
כן, תוכנית שקוראים לה Quick Fit, שהיא תוכנית של אימון מסוג אימוני ההיט, עבודה של חיתוב יחד עם עבודה של קרדיו. השקתי את התוכנית, עבדתי עליה המון זמן, והצילומים וההפקה, ועשיתי את זה בשיתוף עם Time to Know, ואז השקתי אותה חודשיים לפני שפרצה הקורונה.
וואו, כאילו מישהו כתב לך שם איזה... לחש מדהים, לך משהו בו.
מדהים. זה. כל הזמן אומרים לי, תדעי, בכל מיני מקרים בחיים אמרו לי, תדעי שהיקום דואג לך.
יש דרכים משלו.
ואני אף פעם לא מקשיבה לזה, ובאותו רגע אמרתי, וואלה, אולי הוא באמת דואג לי.
כן, אוקיי. ואז הגיעה הקורונה.
עכשיו, התחלתי למכור אותה, לא איזה משהו מטורף, אבל מכרתי. וזה התחיל לעבוד, והתחיל להתגלגל, ונחמד, ואיזה יופי. ואז הקורונה פרצה לחיינו, וזה היה, נתן פתרון מדהים.
לאנשים שלא יכלו לצאת מהבית.
ואימוני זום שהתחלתי, שזה היה נורא מצחיק איך נחשפתי לזה שקיים
אימון זום. פתאום אנשים יכלו לקבל את טענת הראל בלייב אצלהם בסלון.
מכל מקום בארץ.
זה מדהים.
כן.
זה בכלל פתרון שהוא...
זה היה תענוג אמיתי. זה היה כאילו גם... נורא מצחיק, אני כאילו לא ידעתי שיש כזה דבר זום בכלל, אוקיי? יש עסקים וזה שעובדים עם הדבר
עובדים
הזה.
עובדים עם זה הרבה לפני.
לא כן. ידעתי כשהודיעו על הסגר הראשון, אני כזה יושבת, סליחה על הזה בשירותים עם הטלפון, קופץ לי איזה אס-אמס כזה של משהו, זה המפגשים יעברו לזום, ואני צועקת לאופיר, אופיר!
מה זה זום?
יש לי פתרון בשבילנו, אנחנו נעשה את האימונים בזום, צועקת לו, והוא אומר לי, לא, זה כן מתאים, זה לא מתאים, הוא לא הבין מה אני, על מה אני, כאילו, על מה אני מתכוונת בכלל. שור אינף, שבוע אחרי זה, כל המתאמנות שלי, פלוס מתאמנות שהן לא מתאמנות שלי, כי הזמנתי את כולם.
פתחת את זה לקהל.
בזום.
וואו.
אימונים של 100-150, ואז עשיתי גם את האימון התרמה לארגון לתת, שהיו 1,500.
וואו.
וזה היה פשוט, והתוכנית נמכרה בצורה מדהימה. כמו כל דבר בצורה קיצונית, המטוטלת צריכה ללכת לכיוון השני, ובסגר השני כבר התחיל להימאס לאנשים מהזום, אז צריך...
לגמרי, לגמרי.
להמציא את עצמך מחדש.
לגמרי, הייתה שנה וחצי כזאת נורא כן. של ups and downs, אבל על כל, הרבה מאוד עסקים ידעו לנצל את המשבר הזה, ולקחת את זה ולראות כן. בזה הזדמנות.
בוא נגיד, זה פגע במקום אחד, הועיל
לגמרי,
במקום
לגמרי,
אחר.
לגמרי, לגמרי, עסקים פיזיים כן. גדולים, כמו מועדוני כושר, חדרי כושר, באמת נפגעו.
נכון.
שמעותית,
אבל גם,
שבעה,
גם הם
שמונה
ידעו.
חודשים. זהו, היו כאלה שבאמת ידעו איך לנצל את המשבר הזה, ופתחו אגב אולפנים שלמים, ועשו אונליין נכון. וכאלה, והיו כאלה שקצת פחות. אמרו, בוא נשאר סגורים עד שזה ייפתח, והייפתח הזה, הוא היה בערך 7-8 חודשים סגור.
נכון.
זאת אומרת, בתוך שנה וחצי, 7-8 חודשים ענף הכושר היה נאלץ להיות סגור.
זה תקופה אז... מאוד קשה, זה גם, אתה יודע, בכלל בעלי עסקים לא רק בתחום הכושר, מי שהיה לו את היכולת להיות יצירתי, מצאו דרך לעשות דברים מדהימים.
נכון.
לא לכל עסק אפשר להיות יצירתי, יש עסקים שאתה פשוט צריך לעשות משהו אחר לגמרי, וזה מאוד קשה, ואנשים שצריכים לפרנס משפחות, וצריכים נכון. להמציא את עצמם מחדש, כל פעם זה משבר מאוד קשה, אני שמחה שהייתה לי את המתנה הזאת,
שאני
יכולה, שיכולתי להתפרנס גם כשהיה את המשבר הזה.
ובעיקר לעזור לאנשים שנתת להם פתרון בעברית, ולא היו צריכים לחפש בכל מיני מקומות.
לגמרי.
והלכת התוכנית. אז איך אותם נשים שהתאמנו צריך בריצה, איך הם הגיבו לזה? זאת אומרת, פתאום את עושה להם שיפט, למרות שבאימוני הריצה אצלכם, אני יודע שיש גם וגם, יש את האלמנט של החיזוק, של כן. הכוח.
קודם כל אז... יש לנו גם, יש לנו באמת גם.
זאת אומרת, רגע, מה, אימון ריצה דרך הזום?
לא, זה בעייתי. אז אני רוצה להזכיר לך רק שבסגר הראשון, לא כל כך היה אופציה לרוץ, היה מותר לצאת.
נכון, בדיוק.
100 מטר מהבית.
חודש, חודשיים ראשונים, זה עוד היה כזה גבולי כן. של outdoor, כן מותר, כן התקהלות, לא התקהלות.
מותר, היה מותר 100 מטר, כזה נכון. מותר 500 מטר, אז הייתי אומרת להם, תעשו ריצה בהקפות, אין לי מה, זה מסביב לבית. היה אסור היה לאמן, כאילו היה מותר בשלב מסוים לצאת עד 5 אנשים בלי מאמן.
בלי מאמן,
לא...
בלי לקחת תשלום גם היה
כן, תקופות. כן, היה כל מיני דברים כאלה. הנחיתי את המתאמנות שלי, מי שרצתה לצאת לרוץ, כתבתי להם בדיוק מה לעשות במרחק שהיה מותר. ופשוט עשיתי להם כדי לשמר את רמת הכושר. אז מה שעשיתי להם, עשיתי להם בזום גם אימוני כוח וגם אימוני קרדיו.
כן, אז כך בעצם דאגת לשמור עליו.
אימונים, דופק, כאילו סיבולת לב ריאה מדהימים. וזה היה נחמד, משהו בגיוון הזה, גם בשבילן. הן ממש התמכרו לזה, כי בעיקר כשהיינו בסגר הראשון סגורים לגמרי בבית, להזכירך, אתה רוצה לזרוק זבל, היינו שמים שני סטים של כפפות וארבע מסכות, רק בשביל לזרוק את הזבל. אז אנשים פשוט ישבו בבית, והאפשרות להתאמן, ותמיד הייתי אומרת להם, תביאו את המשפחה, תביאו את הבן זוג, תביאו את הילדים. זה הפך להיות הרבה פעמים אצל הרבה מתאמנות שלי אירוע משפחתי בכלל.
לגמרי. ועכשיו אני מנסה, לוקח אותך עוד קצת קדימה, לא קדימה, לזמן הזה, ברמה היומיומית, שבועית, מי מתפעל לך את האינסטגרם, את הפייסבוק?
תראה, קודם כל...
קודם כל את מעלה שם המון תכנים מאוד טובים, בעלי ערך.
יש גם עכשיו תוכנית חדשה שיצאה, שהיא תוכנית, גם תוכנית דיגיטלית חדשה,
מתי זה יוצא?
היא כבר חודשיים באוויר.
היא כבר חודשיים באוויר, איך נקראת התוכנית?
קוויק אבס. קוויק אבס. הוא קוראים לו קוויק פיט, וזה קוויק אבס, כי זו תוכנית שמתמקדת
בבטן בעיקר?
כן, חיזוק שרירי הבטן. בגלל האינטגריטי המקצועי שלי, אז כל הזמן אמרתי, אני לא יכולה להגיד לאנשים שזה יעזור להם לחטב את הבטן, כי אנחנו כבר יודעים שרק תרגילי בטן זה לא מספיק. אז השחלתי על הדרך. על הדרך נתתי בונוס בתוך התוכנית, שאפשר להוריד לטלפון כזה PDF עם הנחיות לאימון קרדיו. שתצא הליכה או ריצה. אתה יוצא החוצה, אני אומרת לך, עכשיו תרוץ, עכשיו תלך, עכשיו תגביר, עכשיו תגע, לא ניכנס לדיטיילס, אבל זה גם נמצא בתוכנית. את התכנים, היה לי פעם איזה ניסיון לפני הרבה שנים, שמישהי תכתוב את התכנים, זה לא עובד. זה לא עובד כי באיזשהו מקום אני מרגישה שזה פלטפורמה שבה אני מביאה את עצמי. זה חייב להיות בשפה שלי, אני לא יכולה לתת למישהי לכתוב. זה לא החזיק מעמד, אפילו לא חודש. אז מבחינת מי מייצר את התכנים, לצלם, לכתוב, זה הכל אני. כשצריך רגע. לעשות קידום ממומן של דברים, כי זה הדרך שלי לפרסם מוצרים, אז אני משתמשת, או שהבן זוג שלי עושה את זה, וגם בשלב מסוים, גם הוא, הידע שלו בזה היה הרבה יותר משלי, כן? אוקיי. אבל יש אנשים שזה האנשי המקצוע שלהם, אנחנו מנהלים את הדבר הזה ביחד, אני ואופיר, אבל יש, אנחנו לוקחים אנשי מקצוע שהם יודעים לטרגט קהל.
את הקהלים הנכונים ולהביא
כן,
את
כל הטריקים האלה שאני אפילו לא יודעת להגיד אותם נכון. ואני חושבת שבהתחלה היה לי זה צורך להיות hands-on על הכל. אני אעשה גם את זה ואני צריכה לדעת לעשות גם את זה. ואז אני מבינה שאם אני עושה הכל, אז אני עושה הכל חצי כוח. נכון. כי אני מבזבזת המון אנרגיה על דברים שהם לא המקצוע שלי. אוקיי? נכון. אז עדיף לשלם... למישהו חיצוני שיעשה את זה, ולהתעסק בצורה יותר מעמיקה בדברים שאני אמורה להתעסק בהם, ואני אמורה לייצר אותם. אז מבחינת הקטע האופרטיבי של התפעול, של שיווק באונליין, אז יש לי אנשים שעושים את זה.
ותוכן, איזה טיפ יש לך לתת ככה? תוכן, הרבה מאוד עסקים בתחום הכושר, אנשי מקצוע, מאמנים שצופים בנו בתוכנית או במאזינים, איזה טיפים אפשר לתת ל... איש מקצוע בתחום, שיכול להעביר תוכן מקצועי, תוכן בעל ערך, לקהל עוקביו או קהל הפוטנציאלי שלו. לך יש עשרות אלפי עוקבים, קהילה מדהימה של עשרות אלפי, אם לא הרבה יותר, בכל הארץ של אנשים שעדוקים סביב ענת הראל. איך בעצם אפשר לייצר
אתה
תוכן?
אתה מתכוון מאמנים. תראה, קודם כל אני חושבת שהדבר הראשון, כאילו, יש הרבה רבדים, אבל הרובד הראשון צריך להיות מקצועיות. זאת אומרת, יש לנו בעיה שיש מאוד זילות של הדבר הזה. כל אחת שעשתה שלושה שיעורים של כושר, חושבת שהיא יכולה להעביר שיעורי כושר, וחברות וחברים, יש לכם אחריות. אם אתם משפיענים ואתם גורמים לאנשים לעשות דברים שיכולים לפגוע בהם, קחו אחריות על הדבר הזה. אז אין בעיה, אני בעד שכמה שיותר אנשים יפיצו את הדבר הזה, סבבה? אבל תלמדו טוב טוב מה אתם צריכים לעשות, מה נכון, מה לא נכון, דברים משתנים בתחום הזה. הנה עכשיו, סתם, אני אתן לך דוגמה, עד לפני, דוגמה דווקא מעולם התזונה, עד לפני כמה חודשים דיברו על איך נכון לאכול, מבחינת מספר ארוחות ביום, ומבחינת
דיברו על כמה שיותר, נכון, כל שלוש שעות.
כן, ופתאום עכשיו, כשנכנס כל עניין הצומות, אז כבר מבינים שזה לא נכון, הגוף לא נכנס כל כך מהר למגננה ומפסיק לשרוף שומנים, ואולי דווקא בלי ארוחת בוקר הגוף יותר יעיל אחרי זה, זה יש שם מדע שעומד מאחורי זה.
נכון.
פתאום כל הדבר הזה שדיברנו, לא, חילוף חומרים, להשפיע על חילוף חומרים, אנחנו יודעים שחילוף החומרים שלנו לא יורד בין גיל 20 לגיל 60. זאת אומרת, צריך גם להבין ש...
ולהתעדכן.
דברים... להתעדכן. אז זה לא שהדברים משתנים, אבל עדיין לשמור על איזה רמת מקצועיות. אל תראי תרגיל אם את לא בטוחה שהתרגיל הזה, איך לעשות אותו, אם את לא בטוחה... אם הוא מועיל התרגיל הזה ולמי הוא מועיל, ואם התרגיל הזה הוא בעייתי, אז תגידי למי הוא בעייתי, תגידי או תגיד, כן? אז אני אומרת, קודם כל, לשמור על איזה רמת מקצועיות מסוימת.
יש רמת אחריות. מסתכלים,
כן, בדיוק, אחריות. ואז זה הדבר הראשון שצריך להנחות לפני הכל.
זאת אומרת, למשל, אני מייצר תוכן, אני כותב, נכון. אני, הרבה מאוד אנשים מעלים, גם בסטורי, וגם ב-IGTV, וגם ב-Reels, מעלים סרטונים, ואחד הדברים שאת אומרת, הכי חשובים זה קודם כל להקפיד על המקצועיות, כי יש לנו אחריות להעביר הלאה.
נכון, כלפי אנשים, גם אם שלושה אנשים מסתכלים עליכם, יש לכם אחריות על האנשים האלה, בעיקר אם זה המקצוע שלכם, אם זה סתם משפיענים שלא באמת הם עושים את זה רק כדי שיסתכלו עליהם, אז אין להם באמת אחריות, אבל אם אתם אנשי מקצוע, תהיו אנשי מקצוע, עם דגש על המילה מקצוע. עכשיו, זה לא מספיק בשביל שהתוכן שלכם יהיה מעניין. אחרי שאנחנו מבינים שמה שנקרא תנאי הכרחי, אך לא מספיק.
בהחלט. Okay?
אז זה תנאי הכרחי. אתם רוצים שהתוכן שלכם יהיה מעניין, אתם רוצים שאנשים יצרכו אותו, תנו טוויסט בעלילה. זאת אומרת, הטוויסט בעלילה יכול להיות לבחור נישה שלכם, אוקיי? Okay? אני מתמחה רק בנשים, או אני רק בריצה. זאת אומרת, חייבים שאנשים יתחברו אליכם, ברגע שיש לכם נישה שלכם, יותר יהיה לכם יותר קל להביא קהל שהוא רלוונטי לכם. אני רק משקולות, או חיטוב של הגוף, או בודי בילדינג. זה מאוד עוזר, כשאנחנו מתפרסים על כל העולם ואחותו, הרבה יותר קשה לנו להביא קהל
שהוא רלוונטי עבורי.
שהוא רלוונטי ויבין למה הוא עוקב אחרינו. ואני חושבת שהדבר השלישי הוא באמת לנסות למצוא טוויסט, אם זה עם הכלים שהיום האינסטגרם והפייסבוק נותנים לנו, של למשל עולם הרילס שנכנס, ועם מוזיקה טרנדית, ועם כל מיני טריקים שאפשר לעשות טיק-טוק. מבחינת עריכת טיק טוק, שגם שם מצאתי את עצמי פתאום, לא יודעת איך זה קרה הדבר הזה. אז אפשר לייצר דברים ויראליים על ידי שימוש באותן אפליקציות שנותנות לך כלים שהם זמינים, אתה לא צריך, פעם היית צריך לקחת עורך וידאו שיעשה את זה.
נכון, אז
זה
אתה יכול לעשות.
גם כל אחד יכול, כן.
אוקיי, אז במה שימוש גם ברמה המקצועית, להבין שיש לנו אחריות על אנשים?
ברמה המקצועית, למצוא את הנישה שלכם.
את הנישה ו...
ולהיות מעניינים.
להביא טוויסט לעולם ועד כמה שאפשר.
לגמרי.
ומה מבחינת, בוא ניקח את ענת המנהלת, הרי בסופו של דבר את מנהלת עסק, איך היית מגדירה את עצמך מ-1 עד 10 כמנהלת?
לא יודעת.
מנהלת טובה, גרועה, נשאל את אופיר?
נשאל את אופיר, לא בטוחה שאני אוהב את התשובות.
כן.
אני קודם כל חושבת שלהגיד מ-1 עד 10 זה מאוד בעייתי, כי מנהל נמדד בהרבה פרמטרים. הרבה מאוד פרמטרים, יש לומר. אז אני חושבת שאני מנהלת מתפתחת.
מנהלת מתפתחת.
כן, כי אתה יודע, המון שנים ניהלתי רק את עצמי. ופתאום אני צריכה לנהל עסק, ופתאום אני צריכה לנהל אנשים.
אנשים.
אני חושבת שאני, יש לי עוד הרבה מה ללמוד, אני עושה את זה לא רע, אבל יש לי עוד הרבה מה ללמוד, כי אני לפעמים קצת מבולגנת. אני okay. בן אדם, אני בן אדם קצת מבולגן בראש.
אז מה עוזר לך לסדר את הכל?
אני, אתה צריך לראות את היום, הטלפון שלי פה.
אני אסתכל על זה.
זה. הכל אצלי זה פתקיות ורשימות והשולחן שלי עם דפים, שזה מה שאני צריכה לעשות השבוע.
אז רגע, אז את מסודרת.
אני מנסה להיות בעזרת זה מסודרת, כן? זה המאמצים שלי להיות מסודרת.
אוקיי, אז ככה את מנהלת גם את הלוז, את האנשים, את המשימות.
כל השולחן שלי זה פתקים. ואני כל פעם נגיד אומרת לה, מנקה, לא להזיז, לא להזיז, לנקות מתחת, לא להזיז, כי זה, הבלגן הזה זה הסדר שלי, זה אני צריכה לעשות החודש, זה מה אני צריכה לעשות, זה מה דחוף לעשות היום, בטלפון יש לי עוד את מה שדחוף לעשות היום, והרבה, אני צריכה כל הזמן למצוא את האיזון בין הדברים הניהוליים, לבין הדברים האופרטיביים שאני צריכה לעשות, של לייצר תוכן, בדברים הניהוליים זה יותר להניע תהליכים קדימה.
אז את עובדת עם גנט כזה חודשי?
אני עובדת עם גנט, כן, זה פחות מסודר אצלי ממה שזה נשמע אצלך, בטבלאות כאלה יפות של
זה. זה נשמע מאוד מסודר, עם כל ה...
כן,
כן.
כן, ואני משתדלת להשתלט על הדבר הזה, זה לא תמיד קל לי. אני כאילו הייתי, בוא נגיד ככה, הייתי רוצה להיות יותר מסודרת ויותר מאורגנת. הייתי רוצה להיות יותר, בן אדם יותר מסודר ומאורגן, אני כל פעם אומרת, יש את האנשים האלה שהם, באמת אני מאוד מקנה בהם, הם יודעים שככה הם קמים. מעד 10 הם עונים למיילים. עד, דיברנו על הפרעת קשב וריכוז שלי, זה בכלל כאילו על ההיסטור. עד בין 10 לזה הם יושבים על ייצור תכנים חדשים. באמת, אני קוראת, כן, אני כל הזמן עוקבת אחרי אנשים כאלה.
כאלה כן.
כן, לאורך היום, וזה כל כך נכון בעיניי.
נכון.
אבל אני ככה. אני יושבת ואומרת, אוקיי, עכשיו זה שעה שאני צריכה לייצר תכנים ולכתוב, נגיד איזה מאמר. ואז נכנס וואטסאפ מאיזה, עכשיו אני לא יכולה לשים את הטלפון, כי צריכים אותי. בסדר, מכירת האלה שיגידו לי, שימי את זה על מצב טיסה. אבל אם נכנס לי עכשיו משהו דחוף, כי איזה מתאמנת מחפש אותי או מאמנת, זה בעייתי אם אני חוזרת אליה שעתיים אחרי. אז אני, זה כבר לוקח לי את הראש. אז מישהי אומרת לי, ואז אני מקבלת מייל, התוכנית הדיגיטלית, שילמתי עליה, אבל עוד לא קיבלתי את המייל עם הלינק.
ואז אני, רצה לבדוק.
לא, אני כבר שכחתי מה אני צריכה לעשות, אני כבר קולטת, רגע, איפה הייתי אחרי זה? אז בקיצור, אני מאוד, בקטע הזה קשה לי.
אומרים שעל כל השחת, על כל השחת דעת אנחנו מוסכים, ואנחנו...
20 דקות.
לוקח קרוב ל-20 דקות עד שאנחנו חוזרים לאותה פעולה ובאותו סדר.
חד משמעית. אז אני חושבת שהתפתחתי טיפה והתקדמתי להשתקת הטלפון, עוד לא למצב טיסה, שזה ממש שלב מתפתח באישיות.
זה כבר גם משהו.
כן. כאילו הזמנים של הטלפון שלי למצב טיסה זה דווקא הזמנים שאני מעבירה, אני גם מעבירה קורסים בזום למורות וכל מיני חברות שהן רוצות שאני אעשה קורס לעובדים שלהם וכאלה, אז אין לי ברירה כי זה בזום, אני חייב לשים על מצב טיסה ואין צפצופים מהטלפון.
הכל שקט. אז זהו, אז אחד הטיפים אגב שאני תמיד נותן ואני ככה, אני מדבר גם כן שאני מעביר קורסים לעסקים או אנשי מקצוע בתחום, אני אומר להם, חבר'ה, טיפ מספר אחת שאני רץ איתו כבר כמה שנים, אין לי התראות בטלפון, אין לי צלצול, אין לי התראה בוואטסאפ, אין לי התראות באינסטגרם ולא בפייסבוק, וזה עובד לי מצוין כבר כמה שנים.
מקנה בך.
זה עובד מצוין, תקשיבי.
לא, אני פשוט לא אכנס לטלפון.
אני לא צריך מצב טיסה.
כאילו, אז אתה צריך לראות, נכון, אם יש...
בדיוק, זה בבחירה. זאת אומרת, כמו שאני צופה בנטפליקס, ואני בבחירה, אני בוחר פרק, סרט או משהו, אותו דבר, גם כאן אני בוחר את מה שאני רוצה פעם בשעה, להיכנס לוואטסאפ, בודק מה מימו, וחוזר לעניינים. אני לוקח את זה ל... כי פעם היו מדברים הרבה על פרודקטיביות, על ניהול זמן נכון, ניהול זמנים. אני חושב שהיום עם כל ההתראות וכל הסטרס וכל המיליון דברים, זה ניהול משק אנרגיה. זאת אומרת, איך אנחנו מנהלים את משק האנרגיה שלנו? כי אתה מסיים יום עבודה, והוא אומר לך הוא מותש, ממה הוא ישב כל היום וכל היום הוא ענה למיילים, טלפונים, הוא מותש בעצם מהרבה קצרים שיש לו במוח או הפרעות או צפצופים. וזה משק האנרגיה. אני חושב שניהול משק אנרגיה הוא אפילו לא פחות
מאוד לא פשוט. מאוד לא פשוט. אני גם אגיד לך משהו, תראה, בעיקרון, אני, בגלל שאני מנסה ללמוד את הנושא הזה, כי אני ממש צריכה אותו ואני לא יודעת לנהל זמן טוב, בצורה יעילה, חד משמעית, אני הרבה פעמים אומרת, אוקיי, הזמן היצירתי שלי זה אחרי האימון של הבוקר, לפני ההתעייפות של הצהריים, זה הזמן לייצר תכנים שבהם
צריכה... את כבר יודעת מתי את...
כן, אבל זה גם הזמן הכי חשוב שבו אני צריכה לשלוח הודעות לכל המתאמנות שרוצות להגיע לאימוני ניסיון, לכל המאמנות שאני צריכה לעבור איתם על האימון שלהם, לכל, אז כאילו, אתה מבין, אז אני צריכה להגיד, אוקיי, אז אני אנסה להיות יצירתית בשעות שאני עייפה יותר. כאילו כל הזמן יש
את... את מוצאת את הדרך, כן, איכשהו.
אני בעיקר מחפשת את הדרך.
אבל כמו שאמרת, את מנהלת משתפרת.
אני מנהלת, כן, אני מנהלת.
זאת אומרת, את כל הזמן דואגת להיות טובה יותר מאתמול וללמוד דברים חדשים.
אני מאוד משתדלת, כן.
שזה מצוין, אגב, זה סופר סופר חשוב בעניין הזה. ואני לוקח אותך לעניין לא פחות חשוב, לעניין הקהילות. היום, את יודעת, היום אנשים מתחברים לאנשים, מתחברים לקהילה, מתחברים לאיזשהו משהו שיש לו איזשהו קונספט מסוים. את יכולה לתת גם כאן את הטיפ או שניים שלך בעניין של ניהול קהילות. במשך השנים, עשרות אלפי אנשים במדינת ישראל עוקבים אחריך, הולכים אחריך, רואים, תופסים אותך כאוטוריטה בתחום הפיטנס בישראל.
יש פה, זה מאוד מורכב, כי זה תלוי על איזה קהילה מדובר, כן? יש אנשים שאנחנו מדברים על, זהו, אנחנו מדברים על כושר בספורט, כי אתה יודע, יש גם מסביבי כל מיני קהילת חובבי אייפון, קהילת זה, ושם התכנים שאתה מייצר הם תכנים מקצועיים וזהו. יש גם עניין מי אתה, זאת אומרת, בגלל שאנשים מכירים אותי מתוכניות טלוויזיה, וחלק עוד אומרים לי על הפרסומות, וחלק עוד אומרים לי על הישרדות, וחלק עוד אומרים לי, אז
נכון.
יש משהו אצלי שאני לא יודעת אם אפשר לקחת אותו כמאפיין, כי, אבל הייתי אומרת שכן. אני חושבת שיותר קל לאנשים להתחבר למישהו שהם קצת מכירים אותו.
נכון.
ובתוך הקהילה אני מנסה לייצר איזשהו בלנס בין נתינת ערך שהוא מקצועי לגמרי, הנה אני מראה לכם את התרגיל הזה, איך עושים אותו נכון, הנה אני נותנת לכם אופציה לאימון כשאין לכם כוח, הנה אני ממליצה לכם על אימון ריצה אם אתן מתחילות, ממש מקצועי לגמרי, לבין ערך שהוא יותר ברמה המנטלית, כי אנחנו כמאמנים יודעים ממה אנשים מתמודדים, אנשים שמבינים שזה נכון להם ובריא להם, אבל לא מצליחים להביא את עצמם לעשייה, אז יש המון התמודדות מנטלית עם כישלון, עם פחד מכישלון או פחד מהצלחה.
מהצלחה, כן? גם כן.
אז הרבה אני מדברת על העניין המנטלי, אבל גם אני מביאה לתוך המקום הזה את עצמי, את הקשיים שלי כענת, כמנהלת, כמובילת עסק, כמתאמנת.
כמותג. הנה עכשיו, כן, ענת הרי זה מותג. כן, בוא כן. נשים את זה על השולחן.
אז אני מתעסקת גם בקשיים המנטליים שלי, גם בקשיים היומיומיים שלי. סתם אני אתן לך כאנקדוטה, אם אני עכשיו בגלל שיש לי איזושהי בעיה ברגליים, אז אני הורדתי משלושה אימוני ריצה בשבוע ושני אימוני כוח, לשני אימוני ריצה, שני אימוני כוח ואימון שחייה אחד, כי אני הרי לא יכולה לא להיות בתנועה.
לגמרי.
אני גם בגלל זה תמיד אומרת, לא, אבל אנשים שאומרים לי, אבל כואב לי פה, אבל יש לי בעיה שם. אין כזה דבר, אתם תמצאו משהו אחר שאתם יכולים בדיוק, לעשות. אם... אני רואה בפארק את הצן התחרותי הזה שרץ בלי רגל, עם תותב, וטעוש שעושה שם עליות מתח עם תותב ביד. אז את תבקי שבגלל שיש לך דורבן, את לא יכולה לעשות פעילות גופנית, בחיית.
לגמרי.
זה ממש, ברמה הזאת, זה ממש מרגיז אותי כשאנשים אומרים את זה.
לגמרי. זה נקודה מאוד מאוד חזקה.
כן. אז מבחינתי אין לא לעשות, יש למצוא דרכים.
למצוא את האיך.
ואז התחלתי, הצטרפתי לקבוצת שחייה. למה אני מספרת את זה? לא כדי להתפאר, בדיוק ההפך. אני באמת הכי גרועה בקבוצה.
איפה צוחה?
אני צוחה בקבוצה של אירן גרומי, הוא מאמן שחייה, הוא השתתף גם באולימפיאדה לפני כמה שנים, כן? והוא המדריך של שחייה, אני הצטרפתי לקבוצה של מתקדמים, אני...
מאסטר.
הכי... גרועה בקבוצה, לא אומרת את זה כדי שמישהו יגיד לי, לא, לא, את לא, אני באמת הכי גרועה בקבוצה, אוקיי?
אוקיי.
אני זאת שעסוקה בלרדוף אחרי כולם כדי לעמוד
אז
בקצב.
אז שחיינית המשתפרת.
אני חושבת בתקווה, אני חושבת שזה ההתנסות הזאת, המנטלית, שאני משתפת בה הרבה, בלי, לא יותר מדי כדי לא להישמע בחיינית מדי, הופכת אותי למאמנת טובה יותר. אהה. כי אני יכולה באמת להרגיש איך זה להיות
איך זה
הכי
להרגיש.
חלש, אך, להיקשל, לסיים אימונים מתוסכלת.
כי כבר שכחת איך זה מרגיש בעולם
נכון,
של ריצה או של
נכון.
תנועת
אימוני כושר. ואני חושבת שכמאמנים אנחנו לא יכולים, הטעות שהרבה מאמנים עושים, זה שהם בונים אימונים ומתקשרים עם הקהל שלהם, אפרופו גם קהילות, כאילו כולם כמוהם. ואנחנו חייבים להבין שיש פה איזה מגוון מאוד גדול של אנשים שהם לא אתם. ואתם צריכים קצת להיכנס לראש שלכם, זה התפקיד שלכם כמאמנים. אוקיי? כמו שפסיכולוג הוא לא בא לאנשים ש... וחושב שיש להם את הידע ואת היכולות המנטליות שלו, יש, הוא מנסה להסתכל דרך העיניים שלהם. אז אני חוזרת לשאלה שלך, אפרופו ניהול קהילה, זה גם לייצר תוכן שנותן ערך לאנשים. אני כל הזמן חושבת, אם סתם בן אדם היה נכנס עכשיו, האם מעניין לו, אם הוא מוצא איזה עניין, אוקיי? בן אדם שלא מכיר אותי. ואם זה אנשים שכן מכירים אותי, האם זה מעניין להם שאני משתפת תוכן מתוך החיים שלי, גם כאימא, גם כאשת מקצוע, גם כבת זוג.
נכון.
יש בזה משהו שאני חושבת שהיום מחפשים להתחבר לבן אדם השלם, ולא לקבל רק רבע ממני, שזה אשת המקצוע. כי...
את פורסת בפני הקהל
כן,
שלה.
כן, לא הכל, עקבים... אני עדיין בן אדם שקנאי לפרטיותו.
הרבה, אבל הרבה דברים. כן. תותת להם לחיות את מה שאת
כן,
חיה.
כן, אני משתדלת. אני משתדלת לשתף בדברים שאני חושבת שהם תורמים. לא רק בדברים שהם יפים, שמצטלמים יפה או שנשמעים, שאני נשמעת מגניבה או זה, גם בדברים שאני נכשלת ולא מצליחה ונאבקת בעצמי.
נכון.
אבל אני חושבת שזה נותן מבט נכון על איך בן אדם, איך זה אמור להרגיש הדבר הזה. כן, אנחנו נכשלים, כן, זה קשה. מי אמר שזה צריך להיות קל? אם זה קל, כנראה לא באמת מקדם.
אני מאוד אהבתי את הטיפ שאמרת, שכל בעל מקצוע צריך להתנסות בתחומים נוספים אחרים שמוצאים אותו מאזור הנוחות, מה שיוצר אצלו את ההבנה והתחושה של איך המתאמנים שלו עכשיו מרגישים. נכון. כי אותו מאמן כבר ותיק, 5, 10, 20 שנה בתחום, הוא כבר שכח מה זה לעשות את הצעד הראשון.
נכון.
אז מאוד מעניין, וזה טיפ סופר חשוב.
את התסכול, בעיקר המנטלי, כי פיזיולוגית אנחנו נורא מבינים, צריך בהדרגה והגוף יודע זה, אבל המנטלית,
מנטלי.
המון מאמנים לא מבינים. עכשיו, יש בעולם הזה גם הרבה מאמנים, שהם באים, הם היו ספורטאים מקצוענים.
נכון.
זאת אומרת, הם פעם אחרונה שהם לא הצליחו משהו, זה היה בגיל 10. אוקיי? או שהם הם באמת חוו את התחושה הזאת של אני לא מסוגל להזיז את עצמי. ואני חושבת שזה ממש מאוד מועיל להתנסות. ודרך אגב, אתם לא חייבים לעשות את זה בתחום של ספורט. לכו, תלמדו מקרמה. אני חושבת שגם מקרמה זה מאוד מאוד קשה.
בכל תחום, העיקר לצאת מאזור הנוחות. אז וואו, ענת, יש פה המון דברים מהרעיון הזה שאני יכול לקחת. אני בטוח שהרבה מאוד מהצופים, המאזינים שלנו, גם כן יכולים לקחת וללמוד ממך. היה פה הרבה ויטמינים על השולחן, והיה לי העונג להריח אותך, וממש אני יכול להמשיך לדבר איתך עוד שעות, כי גם אני לומד ממך כל הזמן, תמיד למדתי, תמיד עקבתי, תמיד ראיתי בך כאשת אשת השראה.
תודה.
בתחום של, בתחום כל כך חשוב שמשנה לאנשים את החיים. אז ענת הראל, תודה רבה
שהגעת. היה לי כיף.
תודה רבה שהגעת אליי לכאן לתוכנית, חברים, ענת הראל. עד הפעם הבאה, חברים, עסקים בכושר, נתראה, ביי.
עסקים בכושר עם שיה לנקרי. האנשים, הסיפורים, הרעיונות וההשראה.